חברים יקרים, שלום לכולם. אנחנו בדף למד א' בדף היומי. הגענו לפחות או יותר לאמצע הדף. המשנה אמרה לנו שחמש תבילות ועשרה קידושין תובן כהן גדול ומקדש בו ביום. אומרת לנו הגמרא, תנו רבונון, חמש תבילות ועשרה קידושין של ידיים ורגליים תובן כהן גדול ומקדש בו ביום, ביום כיפור, וכולם, כל התבילות היו בקודש בבית הפרווה. שם היה מקווה, והיה בתוך העזרה בקודש, חוץ מהתפילה הראשונה שהייתה בחול, במקום שאין בו קדושת עזרה, על גבי שער המים. ובצד לשכתו של כהן גדול הייתה. היה שם גם לשכת בית אבטינס, של מעשה הקטורת. בכל אופן רבי ישי אמר, רבי, אם אתה אומר שהמקווה הייתה נמצאת על גבי שער המים, שמה מינה, אין איתם. אין איתם, רבותיי, היה גבוה מקרקע עזרה 23 עמות. מה זה אין איתם? אין איתם, זה מקום הגבוה ביותר באזור המקדש, באזור ירושלים. ובכן, סברו תחילה דוד המלך ושלמה ושמואל לבנות את בית המקדש בעין איתם. אחרי זה החליטו לבנות אותו במקום קצת יותר נמוך, כי כתוב בין כתפיו שכן. בכל אופן, עין איתם, יש שם המעיין. יש שם המעיין. דרך אגב, המקום הזה אין איתם, זה הגבול שבין נחלת שבט בנימין ונחלת שבט יהודה. אז בעצם המעיין הזה זרם לכיוון בית המקדש. ותנן, שימו לב, אם אנחנו אומרים שהמקווה היה מעל השער, שער המים, ותנן כל הפתרים שהיו שם במקדש, היו גובה 20 אמה ורחובה 10 אמות, חוץ משל אולם, שהיה פי 2. אבל בכל אופן, כל גובה שער היה 20 אמה. ותניה, ורחץ את כל בשרו במים, את כל בשרו במים, במי מקווה, מים שנקבו ולא מים שאובים, מים שנקבו מעצמם למקום אחד, כל בשרו במים שכל גופו עולה בהם וכמה הם, אמה על אמה ברום שלוש עמות, בגובה שלוש עמות, ושירו חרמים, מי מקווה 40 שעה. אז הנה אנחנו רואים שצריך שיש שם גובה לפחות של 20 אמה, פלוס שלוש עמות של מקווה. לכן, אין איתם שממנו זרמו המים למקדש, ודאי שהיה לפחות בגובה 23 אמה, חוקנים שלובים, וככה הוא יורד למקום נמוך ממנו. בית הגמרא, והאיקה אמה תקרה, מעל חללו של שער המים, ועוד אמה מעזיבה, תית וחול, בתחתית המקווה, שלא יהיה רטיבויות. למשל צריך לפחות 25 אמה גובה. תשובה, שערים זה בית המקדש, כיוון דשיש ענינו, עשויים משיש במשהו עביד להו. זאת אומרת, עושים אותם בעובי כלשהו, ולא בעובי אמה. בית אמר, ואיך משהו, יש אותו משהו, למה אתה לא הכנסת אותו לחשבון? כיוון דלא אבי עמת, וכיוון שזה אין תוספת זו גובה אמה. בשיעור אמה, אז לא חשיב, אבא לא החשיב אותה. טוב, פרסוס הדין של בוץ, בוץ זה פשטן, בלא לבין לאמה ישנה של בוץ, דווקא משאר חומרים, כדי אמר רב כהנא, כדי שיקיר, כהן גדול בעבודת היום, כך בבגדי בוץ, כן, הרי עושה את עבודה מיוחדת ליום כיפור, בבגדי בוץ ולא בגדי זב. אחן עמי, הטעם שפרסוס הדין של בוץ, הוא שהכיר הכהן גדול שעבודת היום, יש לעשותה בבגדי בוץ. אומרת לנו המשנה, פשט כהן גדול את בגדי החול שלבש עד עתה, ירד וטבע, עלה ונסתבק, ניגב את גופו מהמים, הביאו לו בגדי זהב, שמונה בגדי כהן גדול, ולבש אותם וקידש ידיו ורגליו מן הכיור. עכשיו הוא עדיין לא לובש את בגדים המיוחדים ליום כיפור, בגלל שהוא הולך לעשות עכשיו את קורבן התמיד. בגלל שקורבן התמיד זה עבודה שאינה מיוחדת דווקא ליום כיפור, בכל הם היו עושים אותה, לכן לא צריך ללבוש בגדים מיוחדים ליום כיפור. הקיצור, הוא לבש אותם וקידש ידיו ורגליו, הביאו לו את קורבן התמיד, קרצו, זה שחט אותו, ומירק וסיים כהן אחר את השחיטה על ידו, קיבל הכהן הגדול את הדם בכלי שרת וזרקו על גבי המזבח. אחר כך נכנס הכהן גדול להקטיר קטורת של שחר ולהטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האיברים ואת מנחת החביתין ואת היין עם התמיד. זה העבודה שהיו עושים בכל יום. אומרת לנו המשנה, קטורת של שחרית הייתה קריבה בין זריקת הדם של קורבן תמיד לבין הקטרת האיברים שלו. ואילו קטורת של בן הארבעים הייתה נעשית בין הקטרת האיברים לנסחים, ניסוך היין והקרבת המנחה הבאה עם התמיד. יפה, אומרת לנו המשנה, אם הכהן גדול זקן או הסטניס, מפונק, מחממים לו חמין מערב יום כיפור, ביום כיפור אסור חמם, ומתינים אותם מתוך המקווה הצונן כדי שתפיק צינתם. יפה, אומרת לנו הגמרא, הרבה יש מה שחשוב לשים לב, במשנה שלנו לא כתוב שהוא היה מקדש ידיו ורגליו לפני פשיטת בגדי החול. לא כתוב את זה אצלנו. כתוב שאחרי שהוא טפל במקווה ולבש בגדי כהן גדול, אז אחרי זה הוא גם קידש ידיו ורגליו. אומרת הגמרא, אמרו הרבונן קמדר רב פאפה, משנה הזאת שלא מחייבת את הכהן הגדול לקדש ידיו ורגליו פעמיים עם התפילה הראשונה, היא דלא כרבי מאיר. שימו לב רבותיי, יש לנו לקמן במשנה ולקמן מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר, ואנחנו נבאר. לכולי אלמה, אחרי שהכהן גדול יוצא מהמקווה, ואז הוא לובש את הבגדים, לכולי אלמה, אז הוא צריך ליטול ידיו ורגליו. מה קורה כשהוא בא לפשוט לפני התפילה? פה יש מחלוקת רבנן ורבי מאיר. לפי רבי מאיר, כהן גדול מקדש ידיו ורגליו לאחר שפושט את בגדיו, ואז הוא טובל במקווה. לעומת זאת, חכמים אומרים שקודם הוא מקדש ידיו ורגליו, ואחרי זה פושט את הבגדים. אז לוחרה, המשנה שלנו יוקר רבי מאיר. למדתי כרבי מאיר, כיוון דאמר שתרי קידוש, ששני הקידושים של ידיים ורגליים בעת החלפת הבגדים, הלבישה והדלעו. למה רבי מאיר סובר שעושים לפני התבילה קידוש ידיו ורגליו אחרי שהוא פשט את הבגדים הקודמים? כי הקידוש ידיים ורגליים הם לצורך הבגדים שהוא הולך ללבוש. אף הקידוש לפני התבילה במקווה היא לצורך הבגדים שהוא הולך ללבוש, לכן הוא קודם כל פשט את הבגדים הישנים. מקדש ידיו ורגליו וטובל. אם ככה, אם זה הפשט, התחנה מליבה יתרי קידוש של הלבישה. מה הוא יעשה? הרי בגלל שהקידוש לפני התבילה לצורך בגדים, הוא הולך עכשיו ללבוש בגדי קודש, בגדי כהן גדול. לפי רבי מאיר, הוא צריך לפשוט את הבגדים הישנים, לעשות קידוש ידיים ורגליים גם לפני התבילה, וזה לא כתוב מה שכתוב אצלנו במשנה. אז לכאורה המשנה לא רבי מאיר. אבל רב פאפה, אפשר באמת להעמיד את משנתנו כדברי רבי מאיר, אף רבי מאיר מודה שלא משום הלבישה צריך לקדש פעמיים ידה ורגליו. אלא בין לרבונון, בין לרבי מאיר, חד זה הפשיטה דק בגדי קודש, וחד הלבישה של בגדי קודש. לכן גם אצלנו במשנה מודה רבי מאיר שלא צריך ליטול ידיים ורגליים כשהוא פושט את בגדי החול. אבל אז במה הם חולקים? אז מה המחלוקת בעצם? עוד פעם, לפי רבי מאיר, לפני שהוא פושט את בגדי הקודש, אחרי שהוא פושט את בגדי הקודש, אז הוא נוטל ידיים ורגליים. לפי חכמים, הוא קודם נוטל ידיים ורגליים, ואז פושט את בגדי הקודש. ברק המפלגה, בדרשות פסוקים, כתוב בפסוק, הוא פשט ורחץ ולבש. נקרא את הפסוק במלואו, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש. אחרי זה כתוב, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו. רבי מאיר סבר, מקיש הפשיטה ללבישה. מה הלבשה הלובש? ואחר כך מקדש, זה לכולי אלמה. אף בפשיטה, קודם כל הוא פושט, ואחר כך מקדש. אונן סברי, מקיש הפשיטה ללבישה. בלבשה כשהוא לבוש, מקדש. אף הפשיטה כשהוא לבוש, ועדיין לא פשט את בגדיו, מקדש. אז אומר לו, בעצם רב פאפה, לא, המשנה שלנו יוכל להסתדר יפה כמו רבי מאיר. אמרו לרבנן לרב פאפה, ומצמצת, אמר, אחי. הנה תראה שחור על גבי לבן, שלפי רבי מאיר, כן צריך בקידוש פה, בפעם הראשונה שהוא פושט את בגדי הלבה, בגדי החול לקדש ידיו ורגליו, לא כמו המשנה. אם ככה באמת ציטט רבי מאיר שהצורך בקידוש ידיו ורגליו זה צורך לבישת הבגדים החדשים. זה מה שאומרים לו, אמרו לרבון לרב פאפה, מיץ את המערכי והתניה, כתוב ברייתא אחרת, ופרשו פסדים של בוץ בינו לבין העם, פשט וירד וטבל ועלה ונסתפג. שימו לב רבו ישי, הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש את ידיו ורגליו, זה תנא קמא, כמו אצלנו במשנה, ורבי מאיר אומר, לא זה הסדר, אלא קודם הוא פשט את בגדי החול וקידש ידיו ורגליו, וירד וטבל ועלה מסתפק, ואפילו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו, והנה אנחנו רואים ממש מפוירוש, שלפי רבי מאיר, גם בפעם הראשונה, כשהוא פשט את בגדי החול, הוא צריך לקדש ידיו ורגליו, כי זה לצורך הבגדים החדשים. אמר לו, איתניה, תניה, כן. טוב, הנה אנחנו רואים שלפי רבי מאיר, גם הלבישה הראשונה של בגדי זהב, ביום כיפורים תנו שני קידושים. שואלת הגמרא, רבי שמה לרבי מאיר, ראינו שזה משכחת לה, מה ששנינו, אצלנו במשנה 10 קידושים, נכון? אלא לרבונון, 9 קידושים אהבו, אפילו 10. אמרו לרבונון, קידוש הבת, הקידוש האחרון, כיפשת בגדי קודש ולובש בגדי חול, עביד לאות, באותה שעה עושה את הקידוש, שכן לדעת חכמים הוא חייב בקידוש על פשיטת בגדי הקודש. אבל לפי רבי מאיר, הכהן הגדול לא היה מקדש ידיו ורגליו כלל כאשר פשט את בגדי הקודש ללבוש בגדי חול. משום שלפי דעתו, שני הקידושים עם הלבישה. הלבישה של בגדי חול אינה תאונה קידוש. אנחנו רבו ישי נעצור פה חזק וברוך.